טוב, אנחנו חוזרים לענייננו ממושלם יסודות המודעות העצמית ברוח תורת ישראל 113, אנחנו מעמוד 113 ואנחנו עדיין עוסקים במגוון עיצות שלא נראה שהן הולכות להיגמר בזמנים הקרובים כמו שאני רואה, כן, עוד נמשך ונמשך מעיין מתגבר, הגברת. אנחנו בעמוד 113, עדיין לומדים כל מיני דרכי ריכוך והתמודדות עם מצבים של אי-נוחות, נוחות, שאנחנו נמצאים בתוכם. הם עובדה נתונה, עובדה קיימת. להתכחש להם אין טעם. לאבד השתנות לא כדאי. צריך להתמודד. אנחנו רואים פה כל מיני דרכי התמודדות. לא שומעים. לא, זה לא רמקול, זה רמקול שמשמש רק להקלטה. הוא לא רמקול זה, אבל בסדר. לאט לאט אנחנו נגביר קצת הכל לפי הצורך. שומעים, בסדר? אנחנו לא פתוחים, והמזגן עושה קצת רעש, לא כך מקרר. אולי כן מקרר, לא יודע, כן. כן. אז אפשר לך, אפשר לחבות אותו. ננסה להתמודד עם החום. אם יהיה צורך, נפתח אותו. טוב, בכל אופן, בעמוד 113 למטה, כפי שאתם רואים, במעוין האחרון, יש לנו עוד עיצה שווה זהב. מה אומרת העיצה הזו? נתמקד בשמחה של הרגע. נתמקד בשמחה של הרגע. אחת הבעיות שאדם שחושב ש... עכשיו הוא מודאג, כן? אנחנו רואים על אדם שנמצא במצב של דאגה, מצב של קש, של עצבות, של פחד, של בדידות, של קנאה, געגועים. נדמה לפעמים לאדם שנמצא באחד מהמצבים האלו, נדמה לו שלא יכול להיות שבעת אבונה אחת הוא גם ירגיש את אחד הדברים האלו, וגם יוכל לשמוח שמחה של רגע. מה זה שמחה של רגע? יודע מה, הוא חיפש מים, בדיוק ראה ברז. כן? הכועס, העצוב, הדאגן, הבודד הזה, פתאום ראה ברז, כן, הוא חיפש כבר שעה מים, פתאום הוא רואה ברז, שותה מים. אז הוא אומר לעצמו, אני לא יכול לשמוח על המים האלו, כי הרי אני בודד, הרי אני מתגעגע. אז איך אפשר לשמוח אם אני מתגעגע? אז מה אם מצאתי מים? אז מה אם הרווחתי כך וכך שקלים? אז מה... הוא גוזר על עצמו, כן, את אחד מהמצבים האלו, כן, קנאה, געגועים, פחד, חוסר אונים וכו'. הוא גוזר על עצמו, הייתי אומר, להיות שפוט של המצב הזה, ולא מוכן להודות שיש לו סיבה לשמחה, אפילו קטנה. זה הפואנטה של הרעיון פה. נתמקד בשמחה של הרגע. הדברים לא מעכבים זה את זה. זה שאתה נמצא באחד במצבים האלה, בסדר, זו עובדה נתונה. אבל זה לא שולה ולא מבטל. את האפשרות לשמוח שמחה של רגע. אתה יכול לשמוח על עצם העובדה שאתה אדם בריא, אתה יכול לשמוח על עצם העובדה שאולי יש לך גם אישה ויש לך ילדים, יש לך בית ופרנסה. זה לא שולל. מה זה החשבון המוזר הזה? לא שמענו אף פעם לחשבון כזה. כן, שכאילו זה מחבא את זה. זה שאני לא מרגיש בנוח עם משהו, זה מחבא או מבטל את הזכות או את היכולת שלי לשמוח בעובדה שאני, בריא. הרי זה כפיות טובה, הייתי אומר. זה לא קשור זה לזה. אני יודע שזה קשה לקבל את זה. אני לא יודע אם קל לומר את זה, גם כדי לומר את זה צריך פה קצת לדייק ולהעמיק ושעשינו קט, אבל גם אחרי שאנחנו מגיעים למסקנה הזו, אמרנו את מה שאמרנו, עדיין משהו בתוכנו מסרב לקבל את האמת הפשוטה הזו. מסרב לקבל את האמת הפשוטה, שזכותנו לשמוח, כן? גם אסיר שנמצא בצינוק, זכותו לשמוח. על עצם העובדה שהבוקר זרחה השמש, וקרן שמש אחת נכנסה בעד החלון הקטן של הצינוק. כי אם דומה שקראתי, זה לא זוכר בדיוק באיזה ספר, של אנטולי שרנסקי, כן. שמעתי את אנטולי שרנסקי מספר על איזה בוקר שפתאום נכנסה איזה קרן שמש קטנה לתוך הצינוק, והוא נורא שמח. הנה, נורא שמח. לא, באמת, יש סיבה לשמוח. נמצא כבר איזה 7-8 שנים בכלא הרוסי. נורא והיום. שם יש קרן אחת קטנה שנכנסה דרך הישנם של הצינוק, גרמה לו שמחה. אני כבר לא מדבר על ספר התהילים שהיה אצלו, הרי הוא נלחם על הספר הזה במשך שנים, שלוש שנים לקח לו, להיאבק על ספר תהילים, שלוש שנים. שלוש שנים של מאבק מול השלטונות של הגולאג, כן? ומה זה שמה? אוי אוי אוי, הדוב הרוסי. שלוש שנים הוא נאבק, קיבל את הספר תהילים, איזה שמחה הייתה לו. כל השמחות הקטנות שהוא מספר עליהם בספר, לא יראה רע. גם דברים שאמר בעל פה מהלך השנים, היא שמעה אותו קצת ברעיונות, כל מיני. כן, מומלץ לראות חיים שכאלה, כן? שם הכל מוקדש בעצם, באמת, לאירוע המדהים הזה, כן? 10 שנים בכלא הסובייטי. כן, אז הנה הוא לימד אותנו. לימד אותנו שאפשר לשמח גם בשעה שברבה מובנים אין לך כביכול שום סיבה לשמח. נתמקד בשמחה של הרגע. הזדמן לי לפגוש, להיפגש עם אנשים הפגועים קשות מבחינה גופנית. לא צריך להכביר מילים, להסביר עד כמה הדבר הזה מקביל, נכון? הדבר הזה מקביל. כאשר שאלתי אותם כיצד הם מצליחים להתמודד יום-יום מגבלות גופניות קשות כל כך, כן, וחלקם משותקים בארבע הגפיים, ידיים ורגליים, אמרו לי שהם משתדלים להתמקד בכל מה שהם כן מסוגלים לעשות. עכשיו הבנתי למה אתה לא שמח. יגיד לנו אדם, כן? אגיד לך למה אני לא שמח בזה שיש לי קרן שמש. כי השמחה שלי תלויה דווקא במצב מסוים. אני אשמח רק אם אני אראה. אני אשמח רק אם לא יכאב לי בבטן. אני אשמח רק אם היד שלי תהיה כך או אחר. מי אמר? מי אמר שזו הסיבה היחידה לשמחה? מי אמר שזו הסיבה היחידה לשמחה? סיפרתי על הכלב שראיתי פה עם 3 רגליים, רץ בשכונה. הסתכלתי על כלב הזה, כלב עם 3 רגליים, רץ פה. מבסוט, עד כמה שכלב יכול לחייך, לא יודע אם כלבים חייכים, לא מחייכים, נכון? אבל אני לא מבסוט, הולך לדרכו, ביטחון גמור, לאן הוא הלך בדיוק, לא יודע, עם תקופת היחום, זה ברור. אם הוא סתם לחפש אוכל, כן? כלבה, מזונו של כלב עני מאוד, כלבים עניים, כן? עד שהם מוצאים מזון. כן, אני לא יודע לאן הוא הלך, אבל אני חייב להגיד לכם, הוא היה נראה מבסוט חיוני, לא מתכוון לרדת מהבמה. אמרתי לעצמי אותו רגע, מה אני יכול ללמוד זה כבן אדם? לראות את הכלב לב זה עם 3 רגליים כזה? תראה, תראה איך הוא חי בנותר. איך הוא מזהה את פוטנציאל החיים שנותר לו ושמח בו. מה עושים בני אדם? הם מחליטים באיזה מנת חיים שהשם נותן להם, הם ישמחו. אני אשמח רק אם אהיה כך וכך. אתם מבינים את הבעיה שיש פה? וככה אנחנו יוצרים התניות לגבי התניות. התרבות המערבית בכלל, ככלל, כן, התרבות הזו היא יצרה התניות מאוד קשות ומסובכות, כן, לאנשים שמתחנכים בצילה, כן? אתה מאושר רק אם אתה נראה ככה, רק אם אתה שיר, רק אם אתה פה, רק אם אתה... אתם יודעים כמה התניות, עד כדי כך שאדם לא יכול לסמוח בחיים הפשוטים, בעצם בגלל שהוא בריא, בעצם שיש לו אבא ואמא ויש לו ילדים ואישה ופרנסה, כבר לא יכולים לסמוח. ההתניות כל כך, כל כך עמוקות וחמורות, אז מה הפלא שאנשים מדוכאים? אבל תאמינו לי, שלא משנה, אפילו פה במצב הזה, כן, מי שראה את הסרט, יש גם רעיונות כאלו, הסרט הוא גרוע, לא יודע, אני לא... סרט הוליוודי על אותו יהודי, מוריס שוורץ, מישהו שמע עליו, כן, ימי שלישי עם מורי, מישהו קרא את הספר הזה? ימי שלישי עם מורי. אתה באמצע. הוא נפטר כבר. אבל יש את הרעיונות של איתו. יש את הרעיונות, כן? יש את הרעיונות, יש את הסרט ההוליוודי שהוא מתחת לכל ביקורת, מי שהכיר את הדמות וראה את הרעיונות, קשה מאוד לצפות בסרט. קשה מאוד לצפות, זה לא... קצת הסתכלתי בסרט, כמה 3-4 דקות, לא שכנע אותי בכלום. כלום. לעומת זה 3 רעיונות או 2 רעיונות ברשת פוקס. כן, שם האמריקאית, משנות ה-70 כמדומני, משהו כזה. זה מדהים, מדהים. בן אדם שפשוט המחלה הולכת וזוחלת לו מהרגליים לכיוון הגרון. זה ניוון שרירים. הולך ועולה, רגליים משותקות, מותניים. נמצא פה כבר... כל עוד יש תכלית לחיי, כל עוד אני יכול להקשיב לך מדבר, ולהגיב ולהיות איתך בקשר, יש תכלית לחיי. דבר מדהים. ברגע שלא אוכל להגיב לדבריך ולהיות בהכרה, כן? להיות בהכרה, להכיר בך, להכיר בנוכחותך, להקשיב לדבריך ולהיות אותך בשיח. כל עוד אני בהכרה, אני מאושר, כך אומר. דבר מדהים. מי שרוצה לראות את הרעיונות האלה שיראו אותם, כדאי מאוד לראות אותם. באמת, כן? כדאי לראות את הרעיונות. כן? מוריס שוורץ בערוץ פוקס. פוקס זה נקרא? אם אני טועה, כן. פוקס. כן? כדאי לראות את זה. כל עוד אני בהכרה. הוא בקושי נושם שהוא מדבר. קושי נושם, עוד רגע זה כבר תופס לו פה את קני הנשימה. ונגמר הסיפור. והוא אומר לו, למראיין, תראה, יכול להיות שבעוד 3 שבועות אני כבר לא אהיה פה. יכול להיות 3 שבועות זה כבר יתפוס לי את זה ואני אחנק ברגע אחד. אבל כל עוד אני יכול להאיר לך פנים, לחייך, להקשיב מה אתה אומר לי, להגיב על דבריך, להודות לך על דבריך, יש לי סיבה טובה לחיות. זה חתיכת עסק. משהו, משהו. יש עוד אנשים כאלו בינינו שאפשר ללמוד מהם. הייתי פעם באיזה בית דין לתעבורה בטבריה, חיכיתי לאיזה משפט תעבורה, באתי עד לשם. אז היה שם איזה עורך דין, היה שם איזה עורך דין שהוא היה קטוע רגל. הוא הלך על קביים. הוא היה כל כך מאושר ושמח. עד הנוכחות שלו פשוט מרימה את כולם לגבהים לא רגילים. הנוכחות שלו, מאיר פנים לכל אחד אחד, בוקר טוב, מה שלומך? אני ככה ממתין לתורי, אני מסתכל על בן אדם הזה, אומר לעצמי, יו, מה זה? איזה שמחה, איזה אושר, ממה הוא חי? מה המזון שלו, ממה הוא חי? מערת פנים, לשמח את הבריות, לעזור, לסיים. איזה הוא יכול לעשות למרות שאין לו רגל? מה זה קשור לרגל? יש לו כבר סיבה טובה לסמוך. הפצוע הראשון של מלחמת יום הכיפורים, אהוביה סגל, כך נשכר שמו. אני כבר לא זוכר מה חסר לו, או יותר נכון מה נשאר לו. אבל עיניים ושתי רגליים ויד, כמדומה, סיפור שם. הוא יצא מהמלחמה הזו כמעט מחוסר איברים. ברוך השם שזה לא איברים שהנשמה תלויה בהם. אבל הבן אדם, מה זה בן אדם? מתחתן עם אישה, שם סיגל, בחורה רגילה לכל דבר. אז באחד מערבי הזיכרון למלחמת יום הכיפורים, שזה מתרחש בתקופה הזו בשידור ברדיו, ראיינו את אשתו. בדיוק הייתי בתחנת הדלק של היישוב, אני זוכר ששמעתי את זה, זה היה בערב שבת. כן. ואז שואלים את אשתו, את התחתנת איתו מתוך הרחמים? אז היא אומרת, כשאני פגשתי אותו, לא היה על מי לרחם, ראיתי מולי אדם עוצמתי, מלא ביטחון עצמי, פעיל, אנרגטי, מלא אמון עצמי, עם קבלות, עם יכולות, עם הישגים. לא היה על מי לרחם. הייתי גאה להתחתן. אני גאה להיות נשואה לאדם הזה. מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? ואנחנו לפעמים, נופל לנו איזה כוס ככה על הרצפה, אנחנו כבר מאבדים את ההשתונות. שוכחים עולם ומלוא. שוכחים עולם ומלוא. רק איזה משהו, איזה זבוב כאן, לצעף, כבר אנחנו שוכחים, כן? שאנחנו מיליונרים גדולים בהרבה מובנים. מה קורה לנו? מה? זה משהו. כל זה קשור למה שאומרת כאן. נתמקד בשמחה של הרגע. נכיר בכך שהחיים האלוקיים זורמים אלינו, שפע החיים, זורם אלינו בערוצים שונים, פיזיים, נפשיים, רוחניים. עצם הזכות לשבת כאן וללמוד תורה 10 דקות. זה כבר יכול לחסל ולבטל, כן, ולמוסס לחלוטין, כן, כל מיני מרעין בישין וכל מיני מצבים לא נוחים. הזכות המיוחדת, זכות המיוחדת, כן, זכיתי ללמוד תורה, זכיתי, הדברים יותר פשוטים אפילו, כן. החיים האלוקיים מופיעים אלינו בהמון המון רוצים, צריך להכיר אותם, להבחין בהם. בנוכחות שלהם, לשמוח להם. נתמקד בשמחה של הרגע. הזדמן לי להיפגש וכולי, כן. הם אמרו לי שהם משתדלים להתמקד, אבל יש מה מסוגלים לעשות. בשמחות הקטנות, אתם רואים? כן, להתמקד בכל מה שהם כן מסוגלים לעשות. ובשמחות הקטנות שחיי היום-יום מספקים להם. מהם השמחות הקטנות? מאוד זמין. אור השמש, מוזיקה. לשמוע שיר של ישי ריבו, איזה כיף לשמוע שיר ריבו. כן. כזה נחמד, כזה מרומם. הוא לא האמן היחידי, יש הרבה אומנים. אתה שומע את השיר, אתה נותן לו להיכנס לך לתוך הרגש, לשכל, ללב. אתה מאושר, אתה שמח. יש לך סיבה לחיות. יען אור השמש, מוזיקה, צחוק. לראות ילדים צוחקים פה בגן המשחקים, בתמימות הנפלאה שלהם, כן? בשמחה הפשוטה שלהם. מילה טובה שאומרים לך, שאתה אומר לאחרים, שמוח בזה. וכן הלאה, לא חסר. הזמן יכלה והרשימה לא תכלה. דעותינו על מה שצריך להיות, אתם רואים? זה מה שאמרנו, התניות שדיברנו עליהן. כן? דעותינו על מה שצריך להיות, הן אלה, הדעות האלו הן אלו שמונעות בעדינו מלהעריך את מה שכבר יש לנו. התרבות קובעת לנו על מה ראוי לשמוח ועל מה לא. מה, אתה השתגעת לשמוח במשכורת של 5,000 שקל? אז מה אם 5,000 שקל מאפשר לך לקנות את מה שאתה צריך, לשלם את שכירות הדירה, נגיד, שלך, ולחיות חיים סך הכל ממוצעים וסבירים? אז מה? אין לך 3 רכבים? אתה לא יכול לנסוע כל שנה פעמיים לחוץ לארץ? אתה לא יכול, אין לך תרבות פנאי בזבזנית, יכולת לתרבות בית, אז מה אתה בכלל שמח לזה שיש לך אישה וילדים ופרנסה ובית? מי ירשה לך לשמח על דבר כזה? אתה לא שמעת שזה כבר לא עובר לסוחר, הסמכות הקטנות האלה? אתה השתגעת לשמח בדברים כאלה? לא שמעת שהקריטריונים השתנו וכבר אי אפשר לשמח על קרן שמש? קרן שמש זה כבר פסה, נגמר הסיפור. היום זה בנוי על מותרות, כאילו העושר בנוי על המותרות. ואם אתה לא בעל מותרות, אתה יכול לשמח בכלל. אני רוצה לשמח. מסתכל על הדור הקודם, יש לי הורים כאלה, בני 83, עד 120, אני אומר. מסתכל עליהם, אני מסתכל על אבא שלי. מה השמחות שלו? אתה פשוט לא יאמן, אני רואה אותו יושב ככה עם הכוס ערה כזה שלו, עם קצת פיצוחים, בוטנים וקצת זיתים שחורים שהוא עושה במעודיו כמובן. גם את הערק הוא עושה לבית, את הכל הוא עושה לבית. אני רואה אותו יושב באיזה לילה קיצי ככה לספסל, ליל ירח. יושב לו ככה, מתנדנל לו ככה. אבא, על מה אתה חושב? ואני נהנה, תשמע את הקולות, תראה את הריחות, אם זו תקופה של הפריחה, של ההדרים, זה בכלל. אני נהנה. אז הוא שואל אותי, תגיד, אני חשבתי עכשיו, הסתכלתי על כל הכוכבים, כל... חשבתי לעצמי שאלה, תגיד לי, הרי תהיה תחיית אמיתי, הוא אומר לי. שאלתי את עצמי, איפה כולם ייכנסו? כרגע הוא יושב בליל קיץ עם ערק, ובוטנים וזיתים, ויושב ככה מתנדנה, אני רואה אתם איפה כולם ייכנסו? אני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, איפה כולם ייכנסו? מושר, שמח, מדהים. הולך, לא יודע, עושה איזה משהו, כאן יודע, כובש עוד איזה חתיכת שממה, כאן מוציא קצת עשר, פה שותל דשא, שם אבי, כן? הביא איזה שולחן, סחב איזה שולחן, יודע, גורטאה, הוסיף לו עוד כמה קרשים, שיפץ אותו, עצם שולחן לתפארת. יש לו גם חוש הומור לאבא שלי. אז אמא שלי שואלת אותו, למה הבאת את השולחן? אז הוא אומר לה, זה בשביל הסעודה האחרונה. שהילדים יהיה להם שולחן לימי השיבה, שלא יצטרכו לחפש שולחן, שיהיה להם שולחן, יוכלו לשבת בחוץ. מה? זה מין משהו מיוחד בינה. איזה שמחות פשוטות יש להם. מלוך אופניים. סתם בשיבת בטל כזו, סתם ליהנות, ליהנות מהאוויר, ליהנות מהצרצרים, ליהנות מה... כזה פלא פלאים. שמחת עניים זו. לא צריך את כל המותרות האלו, לא צריך עכשיו להיות בדיסקוטק כזה או אחר, עכשיו לעשות איזה בילוי גרנדיוזי כזה או אחר. פשוט משהו, משהו. אני מסתכל, מקנה בהם, מקנה בהם. פשוט מקנה בהם. דעותינו על מה שצריך להיות הן אלה שמונעות בעדינו מלהעריך את מה שכבר יש לנו. אתם יודעים שאדם לא יודע להעריך את מה שיש לו. בסדר, לא צריך לפחד מזה, אני לא בא לאיים ולא כלום. אבל לפעמים שאדם לא יודע להעריך את מה שיש לו, לוקחים לו את זה. ואז הוא באמת יודע מה זה חסרון באמת. ואז הוא מתחיל לברך על כל נשימה שהוא נושם. על כל נשימה שהוא מצליח לשחרר מהקנה, הוא מאושר. אוי, נשמתי היום. היום נשמתי. מה עוד אתה רוצה? העיקר הבריאות. בראשית ברא, בראשית בריאות. זה מה שצריך. העיקר... 50 שנה לא אמרת העיקר בריאות. 50 שנה אמרת העיקר רולס רויס, העיקר BMW, העיקר אני יודע מה. עכשיו מביאים אותך למצב. העיקר הבריאות. ברוך השם שקמתי הבוקר בלי כאבי גב, אחרי שסחבת הרגל עם פריצת דיסק במשך כמה שבועות, סוף סוף קמת איזה בוקר אחד, מבלי שה... איי! כן, יותר מאתם מאושר. מה אתם מאושר? מה קרה? הראלה התקשרה אליך, 30 מיליון, משהו קיבלת. לא, לא כאב לי גב הבוקר. לא כאב לי הגב. מה אתה אומר? בזה אתה מאושר? כן, בזה אני מאושר. נראה אותך. סוחב את עצמך שלושה שבועות עם דיסק פרוץ, כן? עם רגע אחד של הקלה, אם לא תצא מכליך מרוב שמחה. אז אנחנו צריכים להשתדל מאוד, בזמן שברוך השם אנחנו מקבלים מנות חיים משמעותיות מאוד של בריאות גוף ונפש. אנחנו צריכים להודות על כך, לשמוח על כך. זה מאוד מאוד חשוב. טוב, זה ודאי עצה יוצאת מגדר רגיל, שתעזור לנו להתמודד עם מצבים של אי-נוחות בחיינו. לשמוח על מה שיש. כן, זה הפסקה הזו. בואו נראה ב-2-3 דקות, אולי נצליח להיכנס לתוך הפסקה הבאה. עצה נוספת. נכיר בכך שאיננו יודעים מה באמת טוב עבורנו בטווח הרחוק. המצב שאליו נקלענו, אם זה אובדן ממון, אם זה טוטלוס של רכב, אנחנו בריאים שלמים ברוך השם, אנחנו לא יודעים מה המשמעות של האירוע הזה. זה רק הפרק הראשון, או רק ההקדמה לעלילה. אנחנו לא יודעים מה יצא בסופו של דבר, צריך להבין שהמציאות היא מתרקמת. בעשרה מאמרות נברא העולם, לא במאמר אחד. אל תתפעל מהמאמר הראשון. המאמר הראשון זה ההקדמה של פרק א', ופרק א' זה ההקדמה של פרק ב'. כל מה שעובר עלינו בחיינו זה פתיחים. זה פשוט פתיחים לאיזה אירוע מתגלגל שריבונו של עולם משגיח עליו. אז אל תמהר להחליט שהמצב שאליו נקלט הוא בהכרח שלילי. מה, אנחנו לא מכירים מצבים? לא נוחים שנקלענו אליהם? מקץ שעה, שעתיים ושלוש, פתאום יתברר שהכל לטובה? אנחנו מכירים מצבים. מי מאיתנו? כן, ייתנו לו כמה דקות לחשוב. הוא לא ידלה, כן, מאוצר הזיכרונות שלו. כמה וכמה סיפורים מהסוג הזה. איחרתי את האוטובוס, כן, חס שלום. לא, שהאוטובוס יתפוצץ אחרי זה, כן, אבל... בסדר, יצא מזה בסופו של דבר שהוא חיובי, כתוצאה מזה שאיחרתי את האוטובוס, חיכיתי בתחנה, פגשתי חבר שלא פגשתי 20 שנה, ואלינו זיכרונות יוצאים מגדר רגיל מתקופת הצבא. הפגישה הזו מילאה אותי בכל כך הרבה שמחה. הרבה יותר שמחה מאם הייתי עולה לאוטובוס ונוסע לביתי, אחרי יום עבודה שגרתי ומשעמם. פגשתי חבר משכבר הימים. 20 שנה לא נפגשנו, וכל זה הודות לאיחור של האוטובוס. האוטובוס הבא בא אחרי 10 דקות, זה הספיק בדיוק, כן? ומה עוד שהסתבר שאחרי זה נוסע לאותו כיוון שלי, אז נסענו באוטובוס עוד כחצי שעה ודיברנו. אני יודע, סיפורים, יש סיפורים מספיק. כן, ברוך השם. כן, סיפורים מספיק. מלא סיפורים. הרעיון הוא שאסור לנו לחנוק את ההתפתחות של המאורעות באיבן. אסור לנו לבוא ולהחליט שהפתיח, כן, זה בעצם כל הסיפור כולו. תנו וניתן לדברים לזרום. נקבל את הדבר בהשלמה. זה המציאות הנתונה. נתקדם, נמשיך לחיות את חיינו. ולאט לאט גם האירוע הזה יתפתח לאיזשהו פרי יפה. אולי נבין אותו בהמשך הזמן. לפעמים מבינים את זה אחרי יום, אחרי יומיים, לפעמים אחרי חודש. לפעמים מבינים את זה רק אחרי 30 שנה. כן, שאני ישבתי לפני 4 שנים לכתוב את סיפור התשובה שלי, כתבתי שם דברים שהתרחשו בכיתה ד', בכיתה ד', בכיתה ז', כן, לפני הצבא, בצבא. רק כשישבתי לכתוב את זה אחרי תקופה מאוד ארוכה, יותר, כמה? לפעמים 30 שנה? לא 30 שנה, סליחה, כיתה ד', ודאי שלא, 20 שנה. כן, חזרתי בתשובה בגיל 20, 24. לא, כיתה ד' זה כבר, כן, 18 שנה. ישבתי, לא, אבל כתבתי רק לפני 3 שנים, חילה, מה אני אדבר? ודאי, ודאי. 45 שנה אחרי האירוע. ישבתי לכתוב את הפרק הזה על טיול השחר שהיה לי בכיתה ד'. איזה תובנות יצאו לי מטיול השחר הזה? הפרק הזה נראה כמו אורות התשובה, לא כמו סיפור ילדים. הוא כתוב בצורה סיפורית, אבל מבצבצות ממנו בלי הרף תובנות על גבי תובנות. המפגש עם המסתורין הלילי, זה לא שכתוב בהיסטוריה. אני יודע שהרגשות שהרגשתי אז בטיול, זה מה שהרגשות האלו תמנו בתוכם. רק לא ידעתי להסביר את זה, הייתי ילד קטן בכיתה ד'. גם לא הייתה לי את השפה הזאת. אבל כבר אז ידעתי, כן? הרגשות האלה הובילו אותי, 45 שנה לאחר מכן, כן? ידעתי שהרגשות האלו הם בעצם הפרוסדור שלי אל עולם המסתורים, שנחשף לי דווקא בתוך הלילה, בשקט של הלילה, בכבוד כלפי הלילה, כשאמרה מטפלת, היום אנחנו הולכים לבקר את הלילה, טיול שחר, כאן ב3:30 הבוקר, עדיין חשוך בחוץ, אנחנו הולכים לבקר את הלילה, אנחנו אורחיו של הלילה, פתאום חזרו לי המילים שהייתה אומרת לנו מטפלת, אנחנו אורחיו של הלילה, ואנחנו צריכים לכבד את הלילה, וכל הילדים בשקט מוחלט, בשקט מוחלט, ואז היא יוצרת אותנו בקצה הקיבוץ, לפני שיצאנו למרחב, כן? בדרך לירדן, היא יוצרת אותנו, אומרת לכל הילדים, כל אחד יקשיב לכל אחד של הלילה ויגיד מה הוא שומע. וכולנו ככה יושבים, מקשיבים. מישהו עושה רעש, מיד מישהו אומר, כולם מכבדים את הלילה, מקשיבים. וילד אחד מבקש לדבר, שמעתי צפרדע. וילד אחר, שמעתי טען. וילד אחר, כל ילד הביא את הקול האחר. וכל הקולות האלה זה קולות הלילה, הכניס אותנו לזמין הרגשות כאלו, ש-45 שנה לאחר מכן, הבנתי שזו הייתה החניכה הראשונית שלי לעולם המסתורים, שהלך והתברר, אחר זה הלך והתברר בפרקים נוספים. אבל היכולת הזו להתבונן על דברים שקרו לפני המון שנים, ולראות איך הם מתפתחים לאורך השנים עד שהם מביאים אותך לחזרה בתשובה, זה דבר גדול. אנחנו יודעים להכיר את היוצר הגדול, את המפיק האדיר, ריבונו של עולם, שהסיפור שהוא מתווה לנו הוא סיפור רב עלילה. זה גם כן דבר מאוד חשוב, אנחנו צריכים לעצור פה, נכיר בכך שאיננו יודעים מה באמת טוב עבורנו בטווח הרחוק. נפסיק לנהל את, או לנהל, לנהל כן אולי, אנחנו צריכים לקחת אחריות על חיינו, אבל נפסיק להחליט שאנחנו מבינים הכל. טוב, נעצור כאן, נמשיך פה.